במדבר לא היו ניסים? לראות את הים נפקע לשניים והמים להם חומה ממינם ומשמאלם? זה לא נס? לראות מן יורד מן השמיים כל בוקר? זה לא נס? לראות 10 מכות שהשם יקה את מצרים? זה לא ניסים גלויים? לראות את עמוד האש, לראות את המים יוצאים מן הסלע ועוד כאלה? זה לא מילא את ליבם באהבת השם? הדור הזה שראה את כל הניסים היה צריך לכפות עליו הר כגיגית כדי לקבל את התורה, ואילו הדור של מרדכי ואסתר נתמלא ליבו באהבת השם מפני אהבת הנס. הנס ההוא בשושן הבירה, הוא מילא את ליבם באהבת השם, הוא הביא אותם לדרגה שדור דעה לא הגיעו אליה. הם קיבלו תורה מרצון ואלו קיבלו תורה בכפייה. תגידו לי רבותיי, מה ההבדל בין הנס הזה לבין כל הניסים הללו? וקושיה, זה לא קושיה, זה פשוט דבר שאנחנו חייבים להבין אותו, כי אם לא אנחנו לא נדע מה זה פורים לגמרי. זה מהאהבה והרצה שלי לקודם. טוב. אמן. אמן. רבותיי, נשלים על פי בקשתו של מרן. רק את ה... שלא נשאיר אותם בקושיה, שיוכלו להתרכז בשיעור אחר כך. שאלנו שאלה גדולה מאוד. בשבת דף פחת כתוב שעם ישראל הדו וקיבלו את התורה מרצון מפני אהבת הנס. מה שלא היה בדור דעה, שקיבלו את התורה בכפייה, כפה עליהם הר כגיגית. אז שאלנו, מה נשתנה אהבת הנס? מה נשתנה הנס שהיה בשושן הבירה? מכל הניסים הנשגבים שהיו במדבר, וכי קריאת ים סוף ו10 מכות שהיו במצרים, והמן שירד מן השמיים, והמים שבקעו מן הסלע, ועמוד הענן שהלך לפניהם, זה לא ניסים גלויים? הרי כל אחד מהם הוא פי כמה וכמה מהנס שהיה בשושן הבירה, עם כל הכבוד. אז למה הדור ההוא צריך קבלת תורה בכפייה, וזה דור ההוא בשושן הבירה קיבלו, חזרו וקיבלו את אותה התורה מאהבה, מרצון, תורה שבעל פה, כפי שהתוספות אומרים. מה העניין כאן? אבל אם נתבונה נראה הבדל גדול, וזה יהיה המפתח שלנו כדי לקיים את מה שפתחתי במשך כל הדרשה שלי, איך מגיעים לעבודת השם בשמחה. נכון, החודש הזה הוא המסוגל לעבודת השם בשמחה, כפי שבאנו בשם הבן איש חי. איך מגיעים לזה? פה נמצא הסוד, פה נמצא המפתח. במדבר עם ישראל ראו הרבה ניסים, אבל הניסים האלה היו מתוך תחושה, שימו לב, של מגיע לנו. השם הוציא אותנו ממצרים, השם הוליך אותנו במדבר 40 שנה, ולא הביא אותנו ישר בדרך העוקפת, ישר לארץ ישראל. השם בחר בדרך הזאת, צריך לתת לנו פנסיון, לא? פנסיון מלא. צריכים לאכול, צריכים לשתות. אז נכון שהלחם יורד משמיים, נס גלוי, נכון שקרה לנו את הים, נו, אז מה? מבלי אין קברים במצרים, לקח אותנו נמות במדבר, ודאי שצריך לקרה לנו את הים. זה הכל בא מתוך תחושה, מגיע לי, מה זאת אומרת? אז זה ניסים, הכל מאיתו יתברך, אבל זה מגיע לנו. אם תשימו לב, כל המהלך שלהם זה היה תלונות כל הזמן. זכרנו את הדגה וזכרנו את זה, מבלי קברים, מה אתה לוקח אותנו נמות במדבר? כשאדם חושב שמגיע לו משהו, תמיד יש לו תלונות. אתם מכירים את זה שמקבל תלוש משכורת בסוף החודש? אין לו תלונות, רק תלונות יש לו. מה זה? מה העבדות? מה? למה? הוא עבד על זה. מגיע לו. כשמגיע לך משהו, יש לך תמיד תלונות. אבל החתם סופר אומר שהנס שהיה בשושן הבירה, לא הייתה בו שום תחושה של מגיע לי. למה? הנס התחיל בסעודתו של אותו רשע, בזמן של אחי, אחי, אחי לא מגיע לנו. נמצאים בסעודה של רשע, עם יין נסך, עם מאכלות אסורות, ושם התחיל הנס של ושתי. היי ריבונו של עולם, אנחנו לא ראויים לנס הזה, לא מגיע לנו, זה הכל מתנה ממך. כשאדם מגיע, ואדם מגיע לתחושה הזאת, שמה שהשם נותן לו זה לא מגיע לו, זה מתנת אלוקים, זה מתנת חינם, אז ליבו מתמלא באהבת השם. כשאדם מקבל מעטפה, מתנה מחברו, אין לו תלונות, למה הוא לא עבד על זה, קיבל את זה מתנה, תגיד תודה. זה היה הבדל בין דור דעה, שראו את כל הניסים, אבל זה היה מגיע להם, כי הם צריכים לאכול, צריכים להתפרנס, צריכים ללכת במדבר, צריכים את כל מה צריכים הצלה, צריכים שמירה. בשושן הבירה, הם ידעו שהם בשפל המדרגה ולא מגיע להם כלום. אם אנחנו נשכיל להבין שכל מה שהשם נותן לנו, כפי שכבר אומרת בברכות, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אם אנחנו נשכיל להבין שכל מה שיש לנו לא מגיע לנו, זה הכל מאיתו יתברך, זה יהיה המפתח לאהבת האל שהרמב״ם דיבר עליהם, וזה יביא אותנו לקיום המצוות בשמחה. אני רוצה לומר, ברשות מרן, אני קשה לי מאוד לשבח תמיד את מרן, אבל אי אפשר שלא. מי שזכה בחמש שנים האחרונות לעבוד מקרוב מאוד, תמיד אנחנו כבר קרובים 40 שנה ברוך השם, קרובים מאוד, אבל לחמש שנים האחרונות ראיתי גם את הכושר ההנהגה, כושר המנהיגות האמיתית. עכשיו היינו זין בעדה פטירתו ולידתו של משה רבינו, שמצד אחד האיש משה ענב מאוד מכל האדמה אשר על פני האדמה, ומצד שני כשזה נוגע לקודשי ישראל, הוא ידע לדפוק על השולחן בעוצמה, בעזות דקדושה שאי אפשר לתאר, עם עין מכנינה, אין עם מניח אחת שנמחול להם. איך זה הולך ביחד? כאן ראינו אצל רבי יהודה הנשיא, מצד אחד משמת רבי בטלה ענבה, כפי שמעתם גם בסוטה דף ממחת, מצד שני, ציווה את בנו נהג נשיאותך ברמים. איך זה הולך ביחד? כשזה נוגע לעצמך, אתה יודע לוותר, אתה יודע לשקול, כשאני לעצמי מה אני, כשזה נוגע לכלל ישראל, לקודשי ישראל, פה המנהיג יודע להפריד את הרגשות שלו, את ההנהגות האישיות שלו, את הענבה הפרטית שלו, למול קודשי ישראל. מרן הראשון לציון, אני אומר לכם, ואני לא רוצה לפרט פה, כי אני יודע על מה אני מדבר, נוהג בצניעות ובענבה שאי אפשר לתאר, כשזה נוגע לעצמו. אבל כשזה נוגע לקודשי ישראל, אם זה נוגע לקדושת הכותל המערבי, לעשות את מה שהוא עשה שבוע שעבר, זה לא דבר מובן מאליו, זה לא דבר פשוט. זה לומר את הדברים בעוז ובגאון, בתושייה ובגבורה. כשזה נוגע לכלל ישראל, שמה אין פחד ושמה אין מורא. ואנחנו נברך אותו שימשיך להנהיג את עם ישראל ולעמוד בראש רבני ישראל בעוז, בחוכמה, בתבונה ובתושייה, ולא יעדה מינן זיווה ויקרה עד ביד גואל צדק.
חזק וברוך לרב הגדול, מעוז ומגדול, הגאון רבי יהודה הדרעי, הרב הראשי וראש אבות בתי הדין בבאר שבע, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. כשאנחנו יושבים במועצה ודנים בכל מיני נושאים, ראש המדברים בכל מקום, ידידנו רבי יהודה, מדבר תמיד לעיין, זורק פה רעיון, זורק פה רעיון, סברה, והרבה נהנים אלו, עצה ותושייה. יהי רצון שירום ראשי כולי כרחה ויעלי מעלה מעלה, נזכר עוד לדיר תורה ולהדירה. בספר החינוך, בתחילתו, הוא מונה שבעה מצוות דרבנן. אחרי שהוא כותב כל התרי"ג מצוות, יש גם כן שבעה מצוות דרבנן. מה הם? חנוכה, פורים, נטילת ידיים, מאה ברכות בכל יום, נר שבת, הלל וערובי תבשילין. אלו השבעה מצוות דרבנן. אנחנו מברכים עליהם, שרק ראשנו מצוותיו וציוונו, על מקרא מגילה, לנר של חנוכה, לקרוא את ההלל, לדבר על החגים. ההלל בראש חודש זה מנהג. לכן הרמב״ם כותב, מביא את זה מרן להלכה בשולחן ערוך, איך אפשר לברך על מנהג שקשר מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל? מי ציווה אותך? הלל בראש חודש זה מנהג. מה שכתוב, צוות דרבנן, אחד מהם זה הלל, קונה על החגים. פסח, סוכות, שבועות, ימים טובים האלו, יש את ההלל, עם ברכה או בלי ברכה, תלוי בימים, זה מצווה דרבנן. מה שאין כי בראש חודש, זה מנהג. לכן אנחנו לא מברכים. מי שנמצא בבית כנסת כזה, כשמברכים על ההלל בראש חודש, למעשה שנים, עשרות שנים, לא נהגו לברך פה בארץ ישראל. הרי מרן תולה את זה במנהג. זה אחת ההלכות הבודדות שמרן תלה את זה במנהג. שמנהג חוץ לארץ, זאת אומרת, מרוקו, צרפת, ספרד, לברך. מנהג ארץ ישראל לא לברך, הוא תלה את זה במרן. ועשרות בשנים פה בארץ ישראל, ברוך השם, עושים כמו שכתב בשולחן ערוך, שבארץ ישראל לא נהגו לברך. ויש לצערנו הרב אנשים שכל מיני דברים, לא מובן למה, התחילים כאילו להחזיר את המנהג שלהם מחוץ לארץ, לברך על ההלל בראש חודש, ומתגאים בזה. מוציאים סידור מיוחד, עם הסכמות של כל מיני חכמים, וכותבים שם, לברך על ההלל בראש חודש. למה? הרי מרן כותב שארץ ישראל לא נהגו. אם אתה תהיה בספרד, תהיה בצרפת, תהיה מרוקו, תברך. אבל כאן לא מברכים, אז למה? מי שנמצא במקום כזה, שומע ברכה על ההלל, לא יענה, לא יענה אמן. לספק שאולי זה אמן יתומה, לפי דעת הרמב״ם, זו ברכה לבטלה. נכון, שלפי רבנו תם, כן מברכים על ההלל בראש חודש, מברכים על המנהג. ככה סברה רבנו תם, כך פוסק הרמה, ככה עושים האשכנזים, בסדר. אנחנו הספרדים, מוכרים כמו הרמב״ם, כמו השולחן ערוך. לפי דעת הרמב״ם, מי שמברך על ההלל, לא משנה מי הוא, אשכנזי או ספרדי, תימני, מרוקאי, לא משנה. מי שמברך על ראש חודש, לפי דעת הרמב״ם, הוא עושה ברכה לבטלה. אם נשאל אותו, אגיד כן, זה ברכה לבטלה. אז איך נענה אמן? כל העונה אמן יתומה, חס ושלום, יתייתמו בניו. ספק אמן יתומה לחומרה, מחמירים ולא עונים, לא עונים אמן. לכן, זהה בדבר הזה. מה שכתוב, שבע מצוות דרבנן, אני חוזר להדגיש, מדבר על ההלל של החגים. אז אמרנו, חנוכה, פורים, נטילת ידיים, מאה ברכות, נר שבת, הלל וערבי תבשילים. בפורים עצמו, גם כן יש שבעה מצוות. זה אחד משבעה מצוות רבנן, בפורים עצמו יש שבעה דברים. קודם כל, גאולת הכותרת, זה מקרא מגילה. אחר כך משלוח מנות, קריאת ספר תורה ויבוא עמלק, על הניסים, מתנות לבנים, סעודת פורים, והאיסור הספד ותענית שעשו ביום פורים. זה שבעה דברים שעושים בפורים. במשנה, מסכת מגילה בדף ב', תחילת המסכת. שם כתוב במשנה, כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון, קוראים את המגילה בתדבר. מה שלא מוקף חומה מימות יהושע בן נון, קוראים ביהוד הלט. הגמרא מסבירה אחר כך, תנה, אפילו שהיום זה לא מוקף, החומה נפלה, אבל אם אנחנו יודעים שהיה מוקף חומה מימות יהושע בן נון, אז קוראים בתדבר. זה הסיבה שאנחנו בירושלים, חוץ משושן הבירה, חמדן, איך זה נקרא, בפרס, איך? חמדן, כן. שם, שושן הבירה, אפילו שזה לא מוקף חומה ירושה בנו, שם היה נס, שם קוראים בתדבר. לא יודע אם יש שם יהודים. אבל בירושלים, כולם יודעים שקוראים את המגילה בתדבר. בשאר הרי הארץ, כמעט כל הארץ, כולל באר שבע, קוראים את המגילה ביודלית. יש שמחמירים באר שבע לקרוא גם בתדבר, אומרים זה ספק, יש... אבל לא צריכים לראות את זה ברבים. לא צריכים להחמיר עליהם. מרן היה אומר, מי שמחמיר, יחמיר בית שלו בשקט, יקרא גם בתדווה, בלי ברכה כמובן. אבל לראות ברבים, מספיק שיקראו ביהוד הלט, זמן קריאתה לרוב העולם. חברון, למשל, הרדבס כותב, חברון קוראים רק ביהוד הלט. קריאת ארבע, חברון, קוראים רק ביהוד הלט. זה לא מוקף חמם מתושע מינון. אחידה בשוט חיים שעה, יש לו תשובה על זה, אומר לא, צריכים לקרוא בקיעת ארבע בחברון, לקרוא יומיים, בדלת ותדבר, ככה צריך להניג. בחברון לקרוא יומיים, צפת, טבריה, יש כמה ערים, לוד, לוד למעשה, עיקר המקרא מגילה צריך להיות בתדבר, כי היה מוקף חומה מאות השוע בנון, לוד. השאלה אם זה לוד של היום, או זה לוד העתיקה, או זה לוד חדשה. עשו שם חפירות ארכיאולוגיות, בכביש הראשי, שמוליך ללוד, מצאו שם הקברים לפני 2000 שנה. ולפי הנחת הנפטר, לפי העצמות, מבינים שזה קברות של יהודים. יש צורת קבורה אחרת לגויים, צעדים. זאת אומרת, קברות של יהודים שמה. אז זה לוד העתיקה, זה היום לוד החדשה של היום. לפי זה צריך להזיר את השווה לוד, לקרוא יומיים, לברך ביהודה לת, זמן קריאתה לרוב העולם, אבל לקרוא גם בתדבר. צריך לפרסם בציבור כמה שאפשר, לא רק זה, גם צריך סודת פורים, צריך לשלוח מנות, מתנות לאביונים, שלא יהיו קמצנים. יתנו גם כי ביום השני, יומיים עושים. גם בעכו, גם שם, טוב לעשות יומיים את הימים האלו. יש מחלוקת בין הר"ן בשם הגאונים לבין הרמב״ם. כל המקומות שהגמרא מגילה דפי עמוד ב', רב אסי קרא באוצל, או טבריה, סבקלה, ימה חומתה, לא ימה חומתה, טבריה, כל המקומות האלו, האם צריכים לקרוא יומיים מהדין או חסידות בעלמה? לפי דעת הגאונים, חסידות בעלמה. הולכים אחרי רוב העולם. רוב העולם קוראים, מה קוראים באמריקה? מה קוראים בצרפת? מה קוראים בכל העולם כולו? תל אביב, כל המקומות קוראים ביהודה לת. לא. זה חסידות בעלמה. מה שקוראים ביפו, מה שקוראים במקומות שהזכרתי עכשיו, חברון, שקוראים יומיים, חסידות בעלמה. מה שאין כאן הרמב״ם סובר שזה מעיקר הדין. יש לנו ספק, צריך לספק, דברי קבלה כדברי תורה דמי. למרות שמקרא מגילה זה דרבנן, אבל זה לא סתם דרבנן, דברי קבלה. ולכן בספק, מהדין צריך לקרוא יומיים. הרמב״ם בתשובה, בסימן קוף אי, הוא נשאל, העירות המספקות, אם מוקף חומה או לא. אתה אומר לקרוא יומיים מהדין. אז למה לא יברכו יומיים? הרי זה מהדין. ויש למה לגאונים, חסידות בעלמה. לכן, תזב, לא מברכים. רוצה יקרא, רוצה לא יקרא. אתה הרמב״ם סובר שזה מהדין, אז שיברכו יומיים. עונה להם הרמב״ם, קראתי אני ביהודה לת, ברכתי. עכשיו מגיע ליל תזב, אולי יצאתי, אולי לא יצאתי. ספק מקף חומה או לא. או טבריה, ספק אם ימה חומתה או לא יחמתה. זה בין ספק בדין, בין ספק במציאות. שני הספקות יש. ואז, אם יצאתי ידו חומה, מה שאני אברך עכשיו עוד הפעם, יברכה לבטלה. כותב הרמב״ם, איסור ברכה שאינה צריכה, איסור הדאורייתא הוא. ולכן שבע אל תעשה. הברכות לא מעקבות את המצוות, ולכן יקראת המגילה, בלי ברכה. נכון שזה מיידים, לפי הרמב״ם, זה לא חסידות, אבל הברכות לא מעקבות את המצוות. ואולי כבר יצא ידו חובה. גם העיר בית שען של היום, מן הראוי להכריז שמה, להגיד לציבור, לארגן, שיקראו גם בתדבר. בידלת ובתדבר. בכרטור מפרח כותב, נראה לי יותר, הוא לא מכריע את זה בצורה ברורה, אבל הוא אומר, נראה יותר שבית שען זה מוקף חומה ממות יהושע בן נון. הוא מביא מה שהיה עם שאול המלך, שרצו אחריו הפלישתים כדי להרוג אותו, והוא ראה את הפלישתים מתקרבים אליו, אלו שיורים בחיצים, ועכשיו גמרנו, עכשיו יתפסו אותו חי, התעללו בו ועשו גופתו, קברות, לכן ביקש מזה שבא איתו, תהרוג אותי, תקח את החרב ותהרוג אותי. הוא פחד, ירא אני משלוח יד למשיח השם. שם שאול את החרב, תקע את זה ברצפה, הפיל עצמו על החרב ואיבד עצמו לדעת. כתוב, אח שותיכם ודמיכם ודרוש, כאן הגמרא למדה, כל המאבד עצמו לדעת, אינו חלק העולם הבא. אז איך עשה ככה שאול? הוא נפל על החרב, גם זה שאיתו ביחד היה שמש, גם הוא ככה עשה. שם את החרב וגם הוא נפל על החרב, וגם הוא התאבד. איך עשה זה ככה? אז הגמרא אומרת, שען שאול המלך, שהיה בטוח שירגעו אותו. הרי יום קודם, הוא הלך לשם מעלה באוב, בעילו את שמואל, ואמר לו, למה הרגסתני ועלותני? ואמר לו, מחר אתה ובניך תהיו עימי. מה זאת אומרת עימי? רמז לו שמחר הוא ימות, שיהיה אותו ביחד. יונתן ואבי נדב, בניו של שאול, נהרגו לפניו, נהרגו באותו מלחמה, נהרגו, ויום, אותו יום, גם שאול נהרג. וידע שהוא יהיה סופו למות. יותר מזה, הוא פחד שיהיה מורך לכל העם ישראל. יקחו את הראש שלו, יחטו את הראש שלו, יתעללו בו. ועדיף שאני אפיל עצמי, אני אמות בעצמי ולא יתעללו בי בצורה כזו. היה הוראת שעה, הוראת שעה שהוא הורה לעצמו. כתוב שלקחו את הגופה שלו ותקעו את זה בחומת בית שען, במסמירים, תקעו את זה במסמירים, היה שם זמן רב היה על החומה. את הראש שלו שמו בית דנון. ואת הגופה שלו שמו בחומת בית שאן, מסכן. ומה שנענה שם, מה שהיה עם עמלק, שלא גמר את כל, לא מחל כל זכר עמלק. אבל הגופה שלו הייתה שם קבורה במסנירים, בחומת בית שאן. משמע שהיה להם חומה, כך כותב כתוב בפרח. אחרונים, לא כאן אני מסכים איתו. מי אמר שהחומה הזו הייתה לזמן יהושע בן נון? זה היה לזמן שאול המלך, כן, זה היה. אבל דור קודם היה יהושע בן נון, מי אמר שהיה חומה הזו? לא בנו את זה אחר כך. ועוד, בדברי הימים, כתוב תמיד בית שאן באלף, כתוב. כאן ביהושע, בסיפור של שאול המלך, כתוב בית שאן. שין נון, לא כתוב שאן. מי אמר שזה אותו בית שאן? אבל הוא כתוב בפרח, הוא תפס את זה בצורה... קרוב אני לומר שבית שאן זה מוקח מראש המינון ולקרוא בית הדבר. לכן כדאי להעניק שם לקרוא גם בית שאן מחמת הספק. מי שקשה לו, קשה לו, אבל חתחילה כך. היו שנים קודמות כמה חיילים שנאנסו ולא קראו את המגילה ב-י"ד. היה להם אונס. אולי הלכו למשמר, רדפו אחרי מחבלים, כל מיני סיבות של אונס. לא קראו את המגילה ב-י"ד. הגיעו לבית שאן, הם גרים שם בבית שאן, בליל תדבר. היה שם איזה חכם אחד אמר להם, תברכו, כי אתם מסופקים, זה עיירה מסופקת, ולא קראתם ביהודה, לא תברכו. הוא דייק את זה מהרמב״ם. הרמב״ם כותב, ברך ביהודה. אם יחזור לברך בתדבר, אולי יצאת ידי חובה, ואז יהיה בכלל לבטלה. משמע, אם לא קרא ביהודה, יכול לברך. אבל הדיוק שלו לא נכון. סוף סוף זה ספק. מי אמר שזה בית שאן של היום? היה מוקח ממשל בינון, שען, שען כתוב באלף, פה בלי אלף. יש פה ספקות. איך אתה יכול בספק לבוא ולהורות לברך? הברכות לא מעקבות המצוות. לכן, מי שנאנס ולא קרא את המגילה ביהודה לשם, בעיירות המקופות, הספקות, כמו יפו, כמו טבריה, כמו מקומות האלו, אז יקרא ביהודה, בתדבר, אבל יקרא בלי ברכה. מרן היה נוהג בעצמו לקרוא שנת תפשין כפחת, תפשין כפתת, 50 שנה, היה קורא את המגילה בתל אביב, גם בתדבב. כולם קוראים ביודלת, תל אביב זה יודלת. אחרי התפילה בתדבב, היה קורא לגבי, שמעולבי עליו השלום, וקורא לו, יושב איתו בכנסת הפינה, איתנו עם הבנים, והיה קורא את המגילה עוד הפעם, בלי ברכה, בתדבב. למה? כי תל אביב מחובר ליפו. כמו שמחובר ליפו, יפו זה ספק, ספק מוקף חומה, משל בינון או לא. אז כמו שמחובר ליפו, לכן היה קורא כך. חזון איש היה קורא בבני ברק יומיים, גם בתדבר, כמובן בלי ברכה. למה? כי בבני ברק זה מחובר, יש חיבור, כל הזמן חיבור לרמת גן, פרדסקאט, עד שמגיע לתל אביב, תל אביב, יפו, זה מחובר הכל. או אם עולים לגג של פוניביץ', אז שם רואים את יפו רואים. כל מיני סיבות, לכן הוא החמיר על עצמו. אבל הוא לא רק ככה לרבים, יש אחידה. אחידה כותב, מה שכתוב קרח וכל הסמוך עמו לדול תקרח זה על ודאי בירושלים למשל על ודאי על הספקות לא מחבר אם יש חיבור לספקות זה לא מחבר די לך להחמיר ביפו בשביל כן במה שמחובר ליפו תל אביב בני ברק לא צריך זה מפורש כך כותב אחידה בסימן תפרש פחת בברכי יוסף כך כותב אחידה ולכן רוב העולם לא עושים ככה וגם הרב אף פעם בשיעורים שלו לא אמר לקרוא בתל אביב, לקרוא יומיים. מעולם הוא לא אמר את זה, אני מספר לכם את זה, לראות שהרב נהג בעצמו חסידות, והחמיר על עצמו, ונהג ססול בעצמו. אבל בעדים, לא צריך. גם החזון איש, הוא נהג חומרה בעצמו, הוא לא רק ככה לרבים לקרוא יומיים. לכן המנהג פשוט, תל אביב, בני ברק, רמת גן, כל הקומות האלה, גוש דן, קוראים בי"ד לבן. מי שרוצה להחמיר, בירושלים, כל השכונות כולם, כולל בית וגן, בית הכרם, קריית יובל, נווה יעקב, פסגת זאב, לא גבעת זאב, פסגת זאב, כל אלו קוראים בתדבר, לא קוראים ביהודה. זה מחובר לירושלים. גם אנחנו פה רחוקים מהחומה, יש מרחק גדול מהחומה, אבל גם לא רואים את החומה, אדם יעמוד פה על הגג, יראה את החומה, לא יראה את החומה. אפילו לך, יש לנו חיבור. יש במסכת עירובין, בדף נ"ה, עמוד ב', שם כל הסוגיה של עיבורה של עיר. לחבר את העיר כדי שיהיה עיר אחת בשביל העירוב. מה זה עיבורה של עיר? איך הבתים מתחברים שזה יחשב לעיר? שלא יהיה 70 אמה ושיריים. כל אמה זה 48 סנטימטר. ושיריים זה יוצא בערך 35 מטר. צריך שיהיה כל בניין ובניין שיש, לא יהיה הפרש 35 מטר. אם תעשו חשבון, דרך שער שכם, יש בתים, זה רוקפלר, יש בתים, הכל מתחבר. וכן בית וגן, מחובר, וכן בית הקרם, מחובר. כל השעות כולם מחוברים. יש אמנם בכיכר של נווה יעקב, יש שם כיכר גדול, גדולה, ושם אולי יש יותר מ-35 מטר. הכביש, כל הכיכר כולו, יותר מ-35 מטר. איך זה מתחבר? יש, באמת רוצים להגיד שהכבישים לא מחברים. הכבישים מנחנה וזה הפסק. צריך שיהיה בניין לבניין. ושם אין. מי שמסתכל עליה בכיכר שם, לנווה יעקב, שם אין חיבור של בניינים. אבל זה לא נכון. הכבישים כן מחברים. זה משמש את העיר. את העיר. בזמנם היה נהרות. לא היה כבישים. היה חמורים. עושים על עגלות החמורים. לא היה כבישים. היה נהרות בתוך העיר. לא ירושלים. כל מיני מקומות. היה נהרות. היו משמשים אותם לחבס את הבגדים בנהרות. לא היה מכונת כביזה. אז הם מחפשים בנהרות. אז זה שימש את העיר. יש רצו להגיד דווקא נהרות שמשמש את העיר לחבס. זה מצטרף. משאין כאן כביש. אבל זה לא נכון. הנהד היגיון, היגיון הפשוט, התורה ניתנה לנו. והיגיון ליבי לפניך. יש לנו היגיון בדברים האלו. הכבישים האלו משמשים את האנשים. נוסעים בהם ברכבים, לשכונה לשכונה, מרחוב לרחוב, נוסעים בהם. לכן הכבישים כן מצטרפים, הכבישים. לא צריך שיהיה בניין לבניין בלי הכביש. וכמינה גם לגבי החומה. גם כן, הכביש כן מצטרף. לפני הרבה שנים, היה פה הגאון הרב טיקוצ'ינסקי. מרן היה איתו בקשר לפני 70-80 שנה. מרן הכיר אותו. היה תמיד חכם גדול, אבל הוא הנהיג בירושלים, ברחוב יפו, עץ חיים, לקרוא את המגילה גם ביהוד אלית. כמובן, בלי ברכה. תדבר קוראים בירושלים בתדבר עם ברכה, הוא החמיר על עצמו. עד היום הזה יש מודעה בעיתון המודיע שבעץ חיים מתקיים מניין, קוראים את המגילה גם ביהוד אלית. למה? כי הוא אומר שמעץ חיים, חוב יפו, עד חומת עיר העתיקה, יש מחג גדול ולא רואים את החומה. כמו שלא רואים את החומה, צריך לקרוא ביהוד אלית. כך הוא כתב, יש עד היום את המודעות. הוא מסתמך על שוט מעריל דיסקין, בקונטרס האחרון שלו, ככה משמע מדברה, שאומר דיסקין. בציס הקודש לא הסכים איתו, וגם הגאון החזניש, בתחילת הלכות מגילה, וגם בסימן תזיים בהלכות מעשרות, בשתי מקומות, הוא לא מסכים איתו החזניש. הוא אומר לו, כמו שזה מחובר לעיר, אין לך הפרש 35 מטר, כל רחוב יפה, הכל מחובר, כל הבית וגן, הכל מחובר, לא צריכים לקרוא יומיים. קוראים יום אחד וגמרנו, קוראים בתדבר. יש גם חשש שלא תעשו אגודות, אגודות. אלו יקראו ביהוד אלית, בירושלים, ואלו יקראו בתדבר. דיברנו בשירים הקודמים, מה שאנחנו עושים כמו מרן השולחן ערוך, והאשכנזים כמו דעת הרמה. אין בזה שום חשש שלא תתגודדו. לשתי בתי דינים בעיר אחת, הללו עושים כמו בית הדין הזה, השולחן ערוך ודעימה, והללו עושים כבית הדין הזה. לכן פשוט המנהג, כך כותב הגאון הזה חמד, מעריכת למד, ערך לא תתגדלו, כותב מפורש, בדבר שזה פשט המנהג, שזה עושה כך וזה עושה כך, אין בזה שום בעיה. כאן במקרה מגילה, אין דבר כזה. רוב הציבור קוראים בתדבר, כמעט כולם קוראים בתדבר. הוא בא ועשה הרב טיקוצ'ינסקי, עשה שיקרו גם כן ביהוד אלית. מה הם לא תתגודדו? אין כאן שתי בתי דינים בעיר אחת, תגיד שזה יעשה בדין הזה, זה בדין הזה. לכן גדולי הדור בזמנו לא הסכימו אותו, אבל הם מתעקשים. עד היום, כל שנה בעיתון המודיע, יש פרסום, עץ חיים, קוראים, את המגילה, לא צריכים. מי שידע לפי ההלכה, לא צריך. החיבור שלנו, של ירושלים, בכלל יש ספק אם 35 מטר, כמו חיבורה של עיר, או מהלך מיל. זה לא פשוט בכלל. בגמרא, נכין מהגמרא, במסכת מגילה, דף בית עמוד בית, שם כתוב, אמר רבי יהושע בן לוי, כרך, בכל הסמוך לו, בכל הנראה עמו, נידון כקרח. ועד כמה? כמחמתן לטבריה. מפרשים שם הראשונים, מה זה חמתן לטבריה? שם מקום, חמתן לטבריה. זה עד מיל. מיל זה 960 מטר. בערך קילומטר, 2,000 אמה. זה שיעור של מיל. עד מיל זה מתחבר. החלקו הראשונים, על מה זה חוזר ועד כמה עד מיל? זה חוזר על נראה? עד כמה מה שנראה זה מחבר את העיר? ואם זה יראה אחרי 5 קילומטר אתה רואה את זה, זה לא מועיל. עד כמה? עד מיל, בנראה. בסמוך? לא צריך. מספיק, בסמוך? מיל. מספיק. בנירה, החידוש הוא שבנירה גם צריך מעיל. ככה יש לפרשים. יש אומרים לא. סמוך צריך שיהיה 35 מטר. חיבורה של עיר. זה דין סמוך. דין נירה זה יותר קל. נירה זה עד מעיל. מחלוקת בראשונים. יש, למשל, במאירי. המאירי מפרש, מה זה סמוך? סמוך עד מהלך מיל. מפורש במאירי. רצבה, רשבה, כל אחד יסתכל בסוגיה על תחילת מסכת מגילה, משמע מדבריהם, עד מהלך מיל. הכסף משנה והבית יוסף, הם הביאו קושיה על הרמב״ם, אני לא אכנס לזה, ועשו שני תירוצים. לפי תירוץ ראשון, מהלך מיל. לפי תירוץ שני, 35 מטר, עיבורה של עיר. בא הגאון החזון איש, לפניו, מרן אחידה. מרן אחידה וגם הגאון החזון איש. תפסו עיקר כמו תירוץ שני של הבית יוסף. אם זה שיעור של 35 מטר, מתחבר. יותר מזה, לא מתחבר. אז כך תפסו האחידה והגאון החזון איש. קודם כל, יש ראשונים שלא היה לפניהם. המאירי לא היה נתפס אז. שם כתוב הפוך. כתוב שמהלך מיל. בזמנו היה דיון על ארנוף. אותה יקראו בשכונת ארנוף את המגילה. בתחלה, שבנו את השכונה בתחלה. היו כמה חכמים רצו להגיד שקוראו זה בי"ד. ואז הלכו ובדקו שלא היה איפה שמוסד דיסקים. בדקו וראו שיש חיבור. בסדר, יש חיבור. אחר כך היה דיון על שכונת רמות. מתי יקראו ברמות? הנה אומר צריך שיש שירים ימה ושיריים. יש לנו מרחק היום, ודאי, בין הבתים של רמות לבתים של רמת שלמה או לבתים של הר חוצבים, יש מרחק הרבה יותר מ-35 מטר. יש סך הכל המרחק בין הבתים האחרונים של סנהדרין המורחבת לבתים הראשונים של רמות, יש 600 או 780, תלוי איך בשערים, אוויר או קרקע, אבל אין מהלך מיל. או 780 מטר או 600 מטר יש. אם נאמר, כמו הפוסקים האלו שאומרים שזה מהלך מיל, יש לנו פחות ממיל, 600 מטר, אז רמות מתחבר. אם נאמר כמו תירוץ שני של הבית יוסף, אז הנה חינם, 70 אמה ושיריים, 35 מטר, אין, יש מרחק יותר 35 מטר, צריך לקרוא בי"ד. זו הסיבה שמרן ברבי עומר חלק ז', סימן נ"ב, פסק בזמנו, שבשכונת, לפני 30 שנה יותר, פסק שבשכונת רמות לקרוא ביום י"ד. ככה היה פסק. ואז הוא התחנן לעסקנים, היה הרב יהושע פולק, היה שמחיוף, התחנן לעסקנים, תעשו משהו, תעשו מורגנים, לחבר את רמות לשכונות שלנו. למה היה עסקנים, אנשים גרים ברמות, רוצים לבוא לסעודת פורים אצל אבא שלהם, גם בבוכרים, וכבר לא פורים כבר אצלהם. לשלוח בנות זה כבר לא פורים אצלהם. תעשו איזה חיבור, המורגנים זה מועיל. בגמרא, כל מה שמעת סוגיה בעירובין דף נ"ה, נראה שאמר מפורש, שמועיל מורגנים. שם מדובר לגבי הלכות עירובין, לא לגבי הלכות מגילה. מאמר מרדכי היה לפני בערך 250 שנה. ועוד להקת אחרונים, כותבים שכמו שמועיל מורגנים לעניין עירובין, כך מועיל גם כן לעניין מגילה, שזה מחבר את העיר. והרב ביקש מפולאי, אבל היה בעיות, יתנו רישיון, לא יתנו רישיון. לא יודע, משום מה נתרשלו בדבר הזה. לא יודע על מה היה אז. כשאני נבחרתי לרבנות, לפני יותר מחמש שנים, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, זה קראתי לראש עיריית ירושלים שהיה בזמנו, ניר ברקת. תבוא אצלי, בא אצלי. תתן רישיון, תעשה. יש הירוקים, לא יודע מה זה הירוקים. הירוקים שהכל ירוק, לא יודע מה זה הירוקים. הירוקים לא מסכימים. אמרתי, תעשה בוגנים צבע ירוק. שעשבו מרחוק וצבע ירוק. דיברתי איתו, כל הפחות תעלים עין, שלא יבוא העירייה עם מנוף וירצו את הבגונים. תעלים עין. ברוך השם, סדרו את זה, היה איזה יהודי יקר, תרם את הכסף, מותר, זה חוקי, תרם את הכסף, ושמו בגונים, בדקנו כל 30 מטר בגונים, כל 30 מטר בגונים. אני ראיתי בעיניי איזה יהוד, בן אדם אחד, איך זה נקרא, שאין לו איפה, אין לו איפה לגור, איפה לישון. אומלס, אומלס, כן? ראיתי אני בעיניי שהוא חס שמה, שמה שם מזרונים וישן. בשנה הראשונה, שמו את הבורגנים, שילמתי כסף לבחורים שלנו בחזון עובדיה, צריכו לישון שם כמה לילות. והלכו לישון שם. אין שם שירותים, יש חי שם עצים. שיכול לעצים ללכו, כן? אבל הלכו לישון שם, ישנו שם. נברר לי לפני שבוע, שגנבו אחד הבורגנים. לא יודע איך גנבו אותו, זה כבד, לא יודע איך הוא צהלה להביאו מנוף, לא יודע, הזיזו אותו, לא נמצא שם בגנים. אם לא נמצא, הכל החיבור הזה הלך. אז השבוע טיפלו בזה ברוך השם, איזה יהודי אחד תרם 10,000 שקל, לא דולר, 10,000 שקל תרם, הביא מנוף, עשה בוגנים חדש, עם חלון, עם דלת, יותר טוב מה שהיה, יותר משוכלל. רגע שיש בוגנים, זה מחבר. זה הפסק של מרן, מרן אמר על זה. מה, אני חסולום, אני אכתוב פסק נגד מרן? אנחנו לא זזים בהורתיו של מרן, נמין ושמאל, יודעים, כולם שאנחנו ככה נאמנים לעסקים של מרן. אבל גם מרן עצמו, הוא תחנן שיעשו בורגנים כדי לחבר את העיר. הוא חשב שעלה בידינו, ועשינו בורגנים, זה קיים עד היום, אנחנו נעשה בדיקה, השבוע הזה נבדוק, ועוד פעם לא יגנבו את זה. נעשה בדיקה שהכל יהיה בסדר, כל 30 מטר יש בורגנים, וזה מחבר את רמות ירושלים. לכן אין מה לחשוש. מי שיקרא שם ביהודה את רבותיי, הוא עושה, לא תתגודדו, אגודות אגודות, ברוך השם, כמעט כל הציבור שם ברמות, ספרדים, אשכנזים, כמעט כולם היום קוראים את הדבר. יש להם גם את הסברה של הרב אלישי. הוא אמר שיש לך עירוב, זה מחבר. יש סברה של שלטי הגיבורים. הוא כותב, אם משלמים את המיסים, את הארנונה, לעירייה, אז זה מחבר אותם לעיר. למעשה, שלטי גיבורים, דברים שלו רמוזים ברטבה. הוא כותב, תשמישי העיר, אומר הרטבה, תשמישי העיר, היום יד ירושלים שייכת גם לרמות. מפנים את הזבל שם, ארנונה שם, החשמל, הכל שייך לעירייה. אז הריטב"א, שיטי הגיבורים אומרים שזה מחבר. אז אומר, דיברנו שיש אומרים שקבר נבי סמואל זה היה בתוך החומה, וקיברו אותו בתוך ביתו בחומה, בתוך החומה. אז זאת אומרת, נבי סמואל זה היה בחומה. השאלה אם זה שמואל הנביא נקבר שם או לא. יש ספר שושלת הקבלה. הוא כותב, שנבי סמואל היה קבור במקום אחר, בחומה, והנוצרים העבירו אותו, ואחר כך שמו אותו כאן. רבנו אריזל, הוא גילה את הקברות, והוא גילה שקבר של נבי סמואל זה שמואל הנביא. השאלה אם הוא נקבע שם, או העבירו אותו, וזה דברים היו לא פשוטים בדברים האלו. אז אמרו, זה חסד היה להצטרופי. עוד איזה סברה. יש סברה שמהלך מיד, כמו שאמרתי. לא צריך שיהיה... אבל העיקרון הוא בעיקר, רגע שעשו בורגנים, כותב בשוט אבני נזר, אדום מסוכות שם. אומר, אפילו הבורגנים, אף אחד לא גר בהם. לא שומר העיר, לא שום דבר. באיזשהו צורה יכולים להכין את זה שיגורו בזה, ינחו את הבורגנים. אם עשו איזה מזרונים ועשו את הצורה שהיא, הנה חינם הזה, זה מצרף. זה מפורש, אבני נזר. גם הגאון החתם סופר, לפני 150 שנה, הוא מדבר על בורגנים לגרם מקרא מגילה, לא לגבי בורש עיר, לגבי עירובין, על מקרא מגילה. והוא כותב, יש לך בורגנים, אפילו שלא גרים בזה, כמה שחזה באיזו צורה שהיא, זה מועיל לחבר את העיר. כך כותב הגאון רבי יצחק מלקיס, בשו"ת בית יצחק מלקיס, כותב מפורש שבורגנים מחבר את העיר. היה גאון אחד מג'רבה, רבי רפאל שלום הכהן, יש לו ספר יפה, תפארת בחורים. היה לפני בערך 140 שנה, היה בג'רבה. הוא כותב בספר שלו, מסכת סוכה, תפארת בחורים, הוא כותב שבורגנים מועיל גם עניין מקרא מגילה. רבי מאיר אריק, גם כן, היה אחד מגדולי הדור הקודם, לפני 100 שנה בערך, גם הוא כותב שבורגנים זה מועיל. יש כמה אחרונים שכתבו כמו שאמרתי עכשיו. אם יש לך בורגנים זה מחבר, ומרן חיכה לזה. לא חושב שעלה בידינו לעשות רצונו של צדיק. עשינו בורגנים, ולכן ברמות לא לפחוץ גדר. כמו שאמרתי, כמעט כולם קוראים את הדבר. יש אולי כמה בודדים ככה שיש להם איזו עקשות, לא יודע למה, תקשיב, למה, מה. בורגנים, לא רק זה, לא חזר את הרופא. אנחנו כתבנו תשובה בזה, הודפסנו כמה מקומות, הבאנו 13 צירופים. עוד צירוף, ועוד צירוף, ועוד צירוף. 13 צירופים. אני הלכתי ליד בלז. שם הסתכלתי בחצר שמה, הלכתי וראיתי מבז את כל שכונת רמות נגד עינינו. הכל היה פרוס נגד עינינו. יש מאירי שכותב, שאם השכונה נראית מהעיר, זה מחבר את העיר, בנראה. נו, אז לא חסר לצטרופי סברת המאירי? ככה בסברות יש את רעב בעיקר. כל זה, אנחנו לא שמחנו על זה לבד. רצינו לעשות פסק של מרן. מרן אמר שכל הצפמינו לא מועיל, צפמינו. לכן הוא ביקש שעשו בורגנים, הנה, עשינו בורגנים. למה הרב לא צירף את זה? יש, אני הבאתי 13 צירופים, יודגים על צירופים. למה מרן לא צירף אותם באמת? תשאלו, למה כאן דברה כמה תהיה בישראל? למה מרן לא יודע את כל זה? כל רז מעניס לי. מרן לא יודע אמירים, לא יודע רטב"א, לא יודע כל הפסקים האלו. לא. מרן לא צירף את זה, למה? כי מרן ראה את הירושלמי. כתוב בירושלמי, הכל יוצאים בי"ד, שזה זמן קריאתה לרוב העולם. מה פירוש רוב העולם? כמנה, רוב העולם קוראים בי"ד, תדבר שקרה בי"ד יצא את החובה. ככה מפרשים בירושלמי. ככה מפרש הפרי מגדים, ככה מפרש הגאון מווילנה, שהכל יוצאים בי"ד. בא הגאון הפרי חדש, וחולק. מהרבבי שלנו לא סופר כמו הירושלמי. כתוב מגילה בית עמוד בית, זמנו של זה לא כזמנו של זה. משמע, בין תדבר שקרה בי"ד לא יצא את החובה. וכן, בין י"ד שקרה בתדבר לא יצא את החובה. ככה מדייק הפרי חדש. ביום חלק א', יש תשובה מלחמת השחרור. היה הפגזות, היו צריכים לקרוא את המגילה מוקדם, בפלג המנחה. בתוך התשובה, לקראת הסוף, הרב מביא את המחלוקת של הגאון מווילנה והפרי מגדים עם הפרי חדש, ומשמע שהרב תופס כמו הפרי מגדים והגאון מווילנה. שהפירוש בירושלמי, מה פירוש בירושלמי? הכל עושים בי"ד, בין תדבר שקרה בי"ד יצא. העומק קבר רבות, עוד לא היה בורגני בזמנו, יש כמה צירופים, הכל טוב ויפה, אבל אם תקרא בתדבר, לא תצא ידו חובה. תקרא בי"ד, תצא ידו חובה. לכן תקראו בי"ד. זה הסברה של הרב. בגיליון של אבי העומר, בצד, איפה שהרב כותב את הפרי חדש, את הגאון מווילנה, שחולקים ביניהם, הוא כותב על הפרי חדש. תנא דמסייע לי, לפרי חדש, הרעבן. הרעבן סובר בדיוק כמו הפרי חדש. האמת, אני מצאתי עוד שלושה ראשונים. רשב"א, רדב"א, מאירי, גם הם מסעים בדברי הפרי חדש. מפרשים, אומר המאירי, מה פירוש הכל יוצאים בי"ד זמן קריאתה לעולם? זאת אומרת, רוב העולם יוצאים בי"ד זמן קריאתה לרוב העולם. הרוב קוראים בי"ד. זה הפירוש. כך הוא פרש את הירושלמי. אני מצא שבא לי ירושלמי בכלל לא חולקים ביניהם. וגם לירושלמי, בין תדבר שקרה בי"ד לא יצא את החובה. כך פוסקים כמה מאחרונים, שבדעבד בין תדבר שקרה בי"ד לא יצא את החובה. וחייב לחזור לקרוא פעם שנייה, כך פוסק הגאון הרב ציפה ספרן בהר צבי שלו. אז הרב, הוא הביא סיעתה על דבר פי חדש, אבל הוא חשש, אולי כמו זה, לכן אמר, ברגע שאת הבוגנים, בצירוף הפוסקים שאומרים, שבין תדבר שקרה בי"ד לא יצא את החובה, כמו שאמרתי עכשיו, בצירוף כזה נסמוך שפיר על הבורגנים כדי לקרוא בתדבר. הנה, הסברנו את זה יפה. יש בזה ריחות, אני אומר את זה שפה ככה, רגל אחד אני אומר. יש רוצה להיכנס לסוגיה, יקרה טוב, אלו שחלקו, לא קראו כל מה שכתבנו. והם קוראים כל מה שכתבנו, זה משכנע הדברים האלו. זה גם הדעה של הרב. אף אחד לא יגיד לנו מה הדעה של הרב. נמצא פה רבי שלום סעדון, וגם כן העיד בפניי כמה פעמים, העיד שמרן היה מתחנן אליו. הוא עשה את הלוויין, תעשה גם את הבורגנים, תעשה. לא עשה, לא יודע למה. אבל התחנן אליו שיעשה את הבורגנים האלו. כן? אז היום, אם העיד שגם הרב ככה אמר. לכן, רבותיי, אני אומר בצורה ברורה, חבר עשת מחלקות, לא תתגודדו, אגודות אגודות. אדם לא יעמוד על הדעה שלו בשביל הכבוד. מה יתן הכבוד? היום פה, מחר אנחנו בקבר, מה יתן הכבוד? אדם צריך לעשות שכולם יהיה אגודה אחת. לכן בשכונת רמות, אם נמצא פה הרב של רמות לשעבר, וגם הוא מסכים איתי, שהיום בשכונת רמות צריכים לקרוא, זה מה רדי אתרה, צריך לקרוא בתדבר, שזה מחבר. כן, משך, כן. לכן ההלכה קוראים בתדבר, לא לעשות אגודות אגודות. אם אתם מכירים את כנסת שקוראים בי"ד, בקהלם, אל תחד כבודי, תלכו משם, אל תעשו אגודות אגודות. יש מחלוקת שעקשנים. תלכו, פעילו כנסת אחר. לקרוא את המגילה, לקרוא את כל מצוות הפורים. רוצים לתנות ליוונים לתת גם בי"ד? בסדר, תתנו גם בי"ד, למה לא? אבל כל מצוות הפורים, להשתכר, כל אותו כולם, כל העושים אנחנו עושים בתדבר, זה מחובר לעיר. ממשיך. בגמרא, מסכת מגילה, בדף ד', אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולקרוא אותה ביום, שנאמר, אקרא יומה ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. תורה אבן כותב, שעיקר המקרא מגילה בזמן המשנה, זה היה רק ביום. במשנה כתוב, כל היום קשר למקרא מגילה. לא כתוב לילה. בכלל לא קראו בלילה, בזמן המשנה. קראו רק ביום. בא רבי יהושע בן לוי, והוא חידש. אקרא יומה ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. מה עשר כבוד ולא ידום, וכו'. הוא חידש לדבר הזה שקוראים גם ביום וגם בלילה. בזמן המשנה קוראים גם ביום. למה אני אומר את זה? לפי התורה אבן, מקרא מגילה של היום זה דברי קבלה. מקרא המגילה של הלילה זה דרבנן, זה רבי יהושע בן לוי, אז זה דרבנן. ואילו המקרא המגילה של היום זה דברי קבלה כדברי תורה אדמי. יש ספר מים חיים של הגאון רבי יוסף משש עליו השלום, היה רבה של חיפה, היה יהודי מיוחד, היה הדרת פנים, היה את המתחם גדול, אין ספק. ויש לי כמה פסקים קצת צריך לעיין בהם. הוא כותב שנהגו במרוקו שנשים קוראות המגילה בליל פורים, ליל י"ד, וביום לא קוראות מגילה. ככה מנהג במרוקו. למה? כי עסוקות במשלוח מנות, להכין את המשלוח מנות, לכן ככה המנהג, לא לקרוא את המגילה. יש ספר, הוציאו ילקוט שמש, כמו ילקוט יוסף, אותו תגובה עשו ילקוט שמש. די תורה וידי, כי לא צריכים אותה בחוכמה, למה לא? עשו כמו כמה לך, הפסיקים של הרב משש, כמו ילקוט יוסף, ילקוט שמש. ושם המחבר, הרב אדרי, השם ישמרו, הוא הביא בשם הרב משש, תורה שבעל פה, שגם הוא כותב, שאנשים המרוקאיות פה בירושלים, כל הארץ, לא צריכים מקום מגילה ביום, רק בלילה. לא מבין, יש איזה מקום, בפוסקים, נשים חייבות, נקרא מגילה דוות עמוד א', אמר יהושע בן לוי, נשים חייבות, נקרא מגילה, פני שאף הם היו באותו הנס. זה מצווה של זמן גרמה, בסדר. לא כל יום פורים, פעם בשנה פורים, זמן גרמה, בסדר. אבל היו באותו הנס, לכן נשים חייבות. ובדיוק הפוך, ביום זה דברי קבלה, בלילה זה דרבנן, כמו שתובע פטורי אבן. אז נגיד שבלילה חייבות, ביום פטורות, למה פטורות? בגלל שעסוקות בשלוח מנות, או לעשות אוזני המן וכדומה, איפה זה כתוב הדבר הזה? לא כל מנהג שראו צריכים לאמץ את המנהג הזה. גם במרוקו, אמרו לי כמה חכמים מרוקאים, לא היה שייך להגיד מנהג מרוקו. כל מקום זה מנהג אחר היה. אם זה קזבלנקה, אם זה בכפרים, אם זה, אני יודע, מקנס, מרקש, כל מיני ערים, ערים שונות. אתה לא יכול לומר מנהג מרוקו. מה מנהג מרוקו? איזה מנהג? אז ראו כמה נשים ככה עצלניות, שלא רצו לקרוא את המגילה ביום, כל מיני סיבות שלהם, ואמרו מנהג מרוקו. מה מנהג מרוקו זה? לכן, לבטל את המנהג הזה. בפרט פה בארץ. בעולם דבר כזה לא עשו כאן. נשים חייבות למקרא מגילה, גם בלילה וגם ביום. כך היה מנהגו של מרן. אחרי שהיה קורא את המגילה בבית כנסת שלו, מאז ומתמיד, גם בתל אביב, גם עוד לפני כן, היה בעל הבית, חוזר וחזרה וקורא. הוא מברך בעצמו. אנשים יכולות לברך. חייבות מקרא מגילה. אבל לא ייתכן שאחד יברך ואחד יקרא את המגילה. מריד בה, משמע מדבריו, מריד בה, שדבר כזה לא טוב לעשות. שאחד יברך ואחד יקרא. אותו אחד שקורא, הוא יברך. וקמילן, ראש הלאה כפצת עמוד א', אף הפי שיצא, מוציא. הוא יצא את החובה. הפי שיצא, מוציא את החובה. לכן, מי שחוזר וקורא לנשים, יחזור ויקרא להם עם ברכה. בגילת אסתר, להלכה זה דרבנן. דברי, קבלה כדברי תורה, לא ממש דברי תורה. מה זה יהיה דין דאורייתא? לא, דין דרבנן. יש לזה ראיה. תוספות במגילה דף י"ט עמוד א'. הם כותבים, הכל קשרים לקרוא את המגילה חוץ, מחרש שוטה וקטן. כשהוא התוספות, אם תומר, חרש שוטה וקטן, למה היו פטורים? יש למה שוטה, טוב, שוטה הוא שוטה. אבל ילד קטן, בגיל 10, 11, למה יהיה פטור? הרי זה דרבנן, מקרא מגילה. חינוך דרבנן שהיא חייב. יש לומר, תרי דרבנן. הוא קטן, חייב דרבנן חינוך. מגילה עצמה דרבנן, זה לא רק תוספות. תוספות, רשב"א, הר"ן, כולם מקשים אותו קושיה ואותו תירוץ. תרי דרבנן. מה משמע? שהם קוראים לזה דרבנן, מקרא מגילה. אז על מה נאמר דברי קבלה כדברי תורה אדמה? זה נאמר לגבי אונן, אם יכול לאכול בשר ולשתות יין. כולם יודעים, לא עליכם, אבל תוך 7 ימי אבילות, מותר לאכול בשר ולשתות יין. תנו שחר לעובד, מותר. האונן זה משהו אחר. כתוב אצל נדב ואביהו, שלא ישתו יין ואכלו בשר. אונן. זה הכוונה, מי שנפטר לא המת, עד הקבורה, אסור לשתות יין ואסור לאכול בשר. מגיע פורים, ואדם הוא עונן. יכול לאכול סודת פורים? הקבורה רק בלילה. לא מלינים את המת, אסור להלין את המת. זה עובר בלב, עובר בעשה, כמו שכתוב במפרשים, הספרים ועוד, שזה אסור להלין. אבל מהיום עד הלילה מותר. קוראים אותו בלילה מכל מיני סיבות. כל היום הוא עונן. מותר לאכול בשר? כל עונן אסור. דברי קבלה כדברי תורה אדם. על זה נאמר. זה כמו דברי תורה, ולכן מותר לך לאכול בשר. הסבירו את זה יותר, שלא יבוא עשה דיחיד ויתחה עשה דרבים. לאכול בפורים, סעודת פורים, בשר ויין, זה עשה דרבים. עונן, שצריך לא לאכול, לא לאכול בשר ושתות יין, זה יחיד. יבוא רבים ויתחה יחיד. אז זה נאמר, דברי קבלה כדברי תורה דמה, שעונן אוכל בשר ושתות יין בפורים. אבל על הבכי, יש לזה דין כמו כל דיני דרבנן. לגבי ספקות, וכדומה, ספק דרבנן לכולה, כמו כל דין דרבנן. לגבי מלאכה בפורים, יש הרבה נפקא מינה בזה. לא דין של דאורייתא, אלא דין של דרבנן. לפני מקרא מגילה, השליח ציבור צריך להזהיר לציבור. רבותיי, לכוון לשם מצווה. כאן מנהל מצוות צריכות כוונה. הרי אמרתי עכשיו, שמגילת אסתר זה דרבנן. יש רדבז, 550 שנה בערך. ויש מגן אברהם שמביא אותו להלכה. הוא כותב, מצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה. מקרא מגילה דרבנן. לא צריכים להגיד לציבור, תכוונו לשם מצווה. למה? זה דרבנן. לא אומר להלכה. זה הדעה של הרדבז והדעה של המגן אברהם. וכך פוסק באור לציון. כמו הדעה שלהם. הוא תופס את המגן אברהם הזה, הוא תמיד היה אומר שמגן אברהם חשוב אצלו כמו עשרות אחרונים. היה, לא יודע כמה עשרות, 80, 90, לא יודע כמה. היה אומר שזה חשוב אצלו בעיניו ומגן אברהם מאוד. מגן אברהם פסק כמו הרדבז. מצוות רבנן לא צריך כוונה. והמחילה מכבודם, אין כן דעת מרן השולחן ערוך. אנחנו קיבלנו דעת מרן. אז למרות שהמגן אברהם היה גדול האחרונים, והרדבז היה סוף הראשונים, תחילת האחרונים, היה חשוב מאוד. יש לנו מרן השולחן ערוך, מרן הבית הספר, קיבלנו רואותיו. ממרן משמע בכמה דוכתה, שגם במצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. אני אגיד רק ראיה אחת. יש הרבה ראיות, זה לא הנושא, רק ראיה אחת. בסימן רש יוד גימל. מרן כותב, כל הברכות כולם, שאדם שומע מחברו, התכוון לצאת, וחברו התכוון להוציאו, יצא. זה לשון מרן. משמע, אם לא התכוון לצאת, לא התכוון להוציאו, לא יצא. גמרא, בראש השנה, בדף, כפתת עמוד א', אמר לרבי זרע לשמעי, יכוון ותקע לי, תתקע בשבילי, תכוון בשבילי, ואני אכוון עליך. שמע מינה, אומרת הגמרא, מצוות צריכות כוונה. קודם כל, יש פה שתי דברים נפרדים. יש פה דבר, לכוון לשם מצווה. ויש פה עוד דבר, של אני מכוון עליך, אתה מכוון עליי. התחברות השומע והמשמיע. בגמרא משמע, שזה עניין אחד הוא. אומר רבי זרע, לשמה שלו, תתקע בשבילי, תכוון עליי ונכוון עליך. בגמרא אמרה, שמע מינה, שמצוות צריכות כוונה. מה אומרים מכאן? שזה עניין אחד. כך מפורש בבית יוסף, בסימן רש יוטט בדיני ברכת הגומל. שדין שומע כעונה, שאני אכוון עליך, אכוון אתה עליי. ודין מצוות צריכות כוונה, זה דין אחד להם. דין אחד להם. עכשיו, מה זה כל הברכות כולם? הם דרבנן. חוץ מברכת המזון, כולם דרבנן. מה מרן כותב? כל הברכות כולם. כוונתי עליך, כוונתי עליי, יצא. משמע, שמצוות צריכות כוונה, גם מדרבנן. אני לא יודע מה יענו אז האחרונים. מה יענו אז באור לציון? זה ראיה חזקה מאוד. שולחן ערוך סימן רשות ג' בגלל רשותת, ככה משמע. זה ראיה חזקה מאוד, מה יענה על זה? ברור שדעת מרן שולחן ערוך, עוד ראיות, מגבי תקיעת שופע, מקרא מגילה, יש עוד כמה ראיות. שמרן סובר שגם מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. יש חיי אדם, מעתיק אותו עבור הלכה בסימן סמך, שהוא כותב, אדם עשה דבר שזה ברור שזה מצווה. למה אני קורא מגילה? של מצווה. כשאני אוכל סעודת פורים, אולי הוא רעב, רוצה לאכול. זה לא מוכח. קורא מגילה, ברור שזה מצווה. בכל דבר שברור שזה מצווה, אפילו לא כיוון, מסתמה לשמן קאי. כמו שכתוב במסכת צבחים לגבי קורבן. מביא אותה ביור הלכה, מסומך עליו. שחל ארוך לא משמע כך. לא כמו חיי אדם. בדעבד, מי ששמע מקרא מגילה, או היום שמענו פרשת זכור, לא חשב לעד לצאת לחובה, לסמוך על החיי אדם. למה קראת את הזכור? למה אתה קורא מגילה? שמצווה, מסתמה למצווה ויצא את החובה. זה רק בדעבד, כמו חיי אדם ובור הלכה. חתחילה, אומרת זה גם אשכנזים, אין אף כמינה. חתחילה, מצוות צריכות כוונה. מרן בסימן סמך, כותב מפורש, יש אומרים מצוות, אין צריכות כוונה. ויש אומרים מצוות, צריכות כוונה, וכן עיקר, וכן הלכה, וכן הלכה. קיימלן, יש ויש, הלכה כביש בתרה. פה מה כתוב יש בתרה? שצריכות כוונה. השאלה היא למה כתוב וכן הלכה. כן, אינה תמיד כלל. יש ויש, כמו יש בתרה. אז אמרתי, בתור רעיון, יכול להיות, וכן הלכה תמיד, בין בדאורייתא, בין דרבנן. גם מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. לכן אמרה, נאמר, וכן הלכה. אז הלכה היא, שגם מקרא מגילה, צריך לכוון. אז ראוי שהשליח ציבור יצפוק בשולחן, כמו שעשינו הבוקר, בפרשת זכור, שאמרנו לציבור, כל אחד ואחד יכוון, יוצא לדור חווה, הוא יכוון עליהם, גם כאן, יכוון עליהם. הברכות, מי שיש לו מגילה כשרה, וקורא את כל המגילה בעצמו יחד, מילה מילה עם השליח ציבור, וברך בעצמו. לא נקרא ברכה שאינה צריכה. יש ספר אחד שיש שם תליטה, מדבר על זה. אבל זה המסקנה. אבל אם הוא קורא, מקשיב בתוך חומש, אין לו מגילה כשרה. זה אופי כללי, כדאי שכל אחד ואחד יעשה ידור מצווה, ויקנה לעצמו מגילה. זו הוצאה חד פעמית. כמה זה עולה? 2,000 שקל, לא עולה הרבה כסף. מגילה רגיל לא צריך אור של צבי, אור של גביל, משהו יקר. משהו שבזול, אפילו עם ציורים בצד, כן, בדעבד זה מועיל. או אפילו ברכות בהתחלה, בדעבד זה מועיל. יש מודח, יש כך כותב. טוב, אבל אדם יקנה גילה כשרה, הכי טוב, שיקרא יחד עם השליח ציבור. אבל אם אין לו, אז הוא מקשים מתוך החומש. אז כמו שיוצא דו חווה מהשליח ציבור במקרה המגילה, גם בברכות יוצא דו חווה. ישמע את הכל, יענה אמן, לא יענה ברוך הוא שמו. הגבה יחיז, רבותיי, תחלו יוצא דו חווה, תענו אמן, לא תענו ברוך הוא שמו. מי שמחזיק בידו מגילה כשרה, אין לכן אמן. גם, מי שמחזיק בידו מגילה כשרה, צריך לדעת, לא תמיד טוב שיקרא עם השליח ציבור מילה ממילה. הוא לא יודע לפעמים את הדקדוק של הדברים. הוא יכול לקרוא בעצמו את הדבר לא נכון. מרדכי יושב בשער המלך. הוא לא שם לב, הוא קורא בעצמו. הוא לא יכין את ה... הוא לא שליח ציבור. מרדכי ישב בשער המלך. לא יצא את החובה. והמן נופל על המיטה. פרסומי ניסה שזה עכשיו הווה. יש נופל על המיטה. הוא קרא והמן נפל על המיטה. לא יצא את החובה. אם הוא יודע לקרוא אותו בדקדוק, שם אין נקודות. והוא יודע לקרוא, אז הנה חינמה יקרא בעצמו. אם מפחד שלא לא יקרא נכון, יש מילים שלא מעכב. יהודים, יהודיים. לא מעכב. אין זה משנו משמעות. אם קרא יהודים, קרא יהודים, יצא ידו חובה. תלו בדבר הזה. אדם שיודע לקרוא טוב, דדק במילים, יקרא בעצו בלחש, יחד עם השליח ציבור. מגילה כשרה. ואם לא, פחד שלא יודע לקרוא טוב, כל שכן אם יש לו מגילה שהיא פסולה, ישמע את הכל מהשליח ציבור. צריך לשים לב שלא יהיה רעש בבית כנסת בשעת המקרא מגילה. אם יש קפצונים, שבוע שבוע ודיברתי על כל הנפצים האלה שעושים, אני ראיתי בעיניי בחור מסכן בשכונת רמות, שבה ראיתי תחבושת בעין, אין לו עין. מה קרה? מישהו זרק נפץ, זה מה? משהו, נפגע לו בעין, חזר בחזרה לעין שלו, הלך לו עין. מה אתה תסל חוץ לארץ, אתה יודע שם יעשו לך? ולא, גמרנו, הוא בירר אצל הרופאים, אין מה לעשות, מסכן, כל, הוא עדיין רווק מסכן, בידי שידוך נמצא. היה גאון אחד פה בירושלים, שמו אני לא אגיד, היה לו עין מזכוכית, עין תכלת מזכוכית. אמרתי לו, תעשה גם אתה, עין מזכוכית, מה יעשה מסכן? אבל איבן, נהיה בעל מומניה, אם הוא היה כהן, נהיה פסול את המקדש, פסול, כמו שעצת צדקנו, לא יקחו אותו. כמה אדם צריך להיזהר, עזר את הילדים שלו, כל הנפצים האלו. בפעם בשעת המקרא מגילה, כל אמן, אמן, הם עושים אמן, אמן, אי אפשר לשמוע את המגילה. לא רק אמן, גם מרדכי הם עושים, בקרצוני וזה. לכן צריך למנוע את הדברים האלו. המרן היה פה בכנסת ברוחוף, הוא בעצמו היה הולך את כל הילדים, אוסף את כל הקדחים, כל הקפצונים, היה אוסף אותם, שם את זה על הטבעה, שם את המפה על הקפצונים, על הקדחים, קורא את המגילה, שקט ממה. אומרים את המגילה, רור אמן, אז היה רב פותח את זה, כל אחד פה לוקח את ההקדח שלו, ועושים מה שרוצים. שעת המגילה צריך שישמוע. אומרים, כתוב בשולחן ערוך, אדם צריך להביא את הילדים לבית הכנסת, חנך אותם במקרה המגילה. קודם כל מדובר בילדים שיושבים בשקט, לא באים עם קפצונים, דבר ראשון. דבר שני, לא צריכים לעשות רעש באמצע המגילה, יש ראיה לזה. כותב בספר האשכול, צריכים להגיד 4 פסוקים בכל רם. איש יהודי היה בירושלים הבירה, ביום שנתת המלך, יודעים את הרב סחר צדיקר, כמו דרכי יצא לפני המלך, יש 4 פסוקים, ירושלים עוד פסוק אחד, 5 פסוקים, שאומרים בכל רם. מסביר ספר האשכול, מאיפה יצא המנהג הזה? לעורר את הציבור. קוראים את המגילה 35 דקות, 40 דקות, קוראים את המגילה, אנשים יכולים להירדם. מדי פעם מפסיקים, בלילה הוא, כולם צועקים, הנה מתעוררים אנשים. אם היה קפצונים, לא צריך לקרוא פסוקים לכל רם. זה מעיר אותם, הקפצונים מעיר אותם. אלה ודאי משמע מכאן שלא היה קפצונים, זה ראיה חזקה, שלא היה קפצונים. לכן צריך לדאוג שישמעו את כל המגילה, מילה במילה. הר"ן והרשב"א, שניהם כותבים,
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל